מה בעצם הכי עוזר לאנשים לקבל שליטה על החיים שלהם ולקחת את זה ולהצליח גם בקטע של הספורט, גם בקטע של התזונה?
לזקק להם מוטיבציה כל הזמן, מה הם רוצים להיות או מה הם לא רוצים להיות. מה אתם לא רוצים להיות עוד כמה שנים מעכשיו? ואז להבין, לבחור את הדרך.
גנים או הרגלים?
כשהייתי סטודנט בבית ספר לרפואה, אני לא אשכח את זה. דיברו על זה ש80% זה גנטיקה, 20% זה מה תעשה עם הגוף שלך, זה הרגלי חיים שלך.
היום זה הפוך. זה לגנית, זה לא יכול להשפיע, מה תעשה? המטרה היא לא להוריד משקל, זה לא להגיע לבר מצווה, זה לתמונה, זה הרסני. המטרה היא להגיע לאורח חיים שהוא טוב, שאנחנו גאים בעצמנו.
אם זה אצלך ובנית את זה כערכים ב-DNA שלך, זה יחזיק לך for last.
ברוכים הבאים לפודקאסט פריצת גבולות. כיצד אנשים רגילים מייצרים תוצאות לא רגילות. כאן אלון אולמן, אני ארח כאן את האנשים הכי מצליחים בארץ בתחומים שונים, ויחד נזקק לכם את ה-DNA של ההצלחה. יאללה, בואו נתחיל. שלום אלופים וברוכים הבאים לפרק נוסף שלנו בפודקאסט פריצת גבולות, כיצד אנשים רגילים מייצרים תוצאות לא רגילות. והיום יש לנו אורח מרתק ותחום מרתק, דוקטור שון פורטל. מה שלומך שון?
היי אלון, מעולה, לדבר איתך תמיד כיף.
אז אנחנו התחבקנו פה בדלת ששון נכנס, אנחנו מכירים משנת כמה? 2003?
2003, כזה.
מטורף, לא, הוא לא נראה...
פרי היסטוריה.
הוא עכשיו שאלתי אותו בן כמה, הוא לא נראה, הוא בן 51, תראו ככה נראה דיאטן קליני ופיזיולוג מאמץ. אז אני הכרתי את שון אי שם ב-2003, הוא היה באולספלייס ואני הייתי שם בסניף הראשון, אשתי עבדה שם, וכבר אז הוא היה מאוד רציני, אז הוא התחיל את הדוקטורט שלו, דוקטור שון פורטל, הוא דיאטן קליני ופיזיולוג מאמץ, באמת חיית מחקרים, תמיד up to date, תמיד יודע את הדברים הכי בקדמת הטכנולוגיה. והיום אנחנו נדבר על תחום שבעיניי הוא ממש underrated, לכמה הוא משנה בחיים, על, גם על תזונה, גם על תזונה וגם על ספורט ומאמץ, כי זה ממש underrated. אני באופן אישי, אני גיליתי את הדבר הזה רק אי שם שהייתי בן 41 וחצי, שעשיתי את תחרות איש הברזל הראשונה שלי, אני זוכר שגם אז עזרת לי לא מעט, וכשעשיתי את התחרות הזו, אז הבנתי שיש שחייה, אופניים, ריצה, ויש גם דיסציפלינה רביעית שנקראת תזונה. אני לא דאגתי לעצמי רחמנא ליצלן להיראות טוב, אני פשוט רציתי לאכול אופטימלי כדי להצליח בתחרות. ואז גיליתי פעם ראשונה בחיים שלי, אני, מה זה פחמימה, חלבון, לא ידעתי שום דבר, והייתי אדם מאוד משכיל. ותשמעו, תזונה, אתם תראו את זה היום, תזונה זה אחד הדברים הכי משפיעים על איך אנחנו נראים, איך אנחנו מרגישים, מה תוחלת החיים שלנו. זה אפילו הולך לביטחון עצמי, לדימוי עצמי, לכל כך הרבה דברים שאנחנו תכף נדבר עליהם. אז שוב שלום שון, לא אמרתי, גם יש לו קליניקות מאוד מצליחות, באמת אחד התותחים בארץ. אז יאללה, בוא נתחיל.
בוא נתחיל, יש לנו הרבה מה לדבר.
כן, אני מתלמד על השאלה הראשונה, תכף אני אשאל אותך את השאלה הראשונה, אבל קודם אני אגיד משהו, אני השאלה השנייה, לאיפה אני אלך מפה. תזונה זה תחום שהוא משתנה בטירוף, הוא חדשני מאוד, הוא לפני כמה שנים אף אחד לא יודע מה זה. והצורה שבה אנחנו חיים היום, זה אני אומר לכל הצופים, אנחנו, כל אחד מאיתן, שאטלט, שסופר אטלט מתאמן באולימפיאדה, אז זה ברור שהוא ישן בצורה מסוימת, הוא אוכל בצורה מסוימת, והכל מדעי והכל ספור, כי הוא צריך לתת ביצועי C. ובן אדם שחי היום, אם אתה מסתכל על מישהו שהוא בעלים של חברה, יש לו משפחה, הוא קם מוקדם, הולך לישון מאוחר, הוא צריך לתת ביצועי C וכל מיני זה, וזה כבר עולם של איך עם כל הדברים אנחנו מייצרים ביצועי C. ואני רוצה שמעבר להכל, הדבר הזה יישב לנו כל הזמן שנדבר ביחד. איך בתוך העולם המורכב של היום, מתנהגים לעצמנו כמו סופר אטלט, כי זה מה שאנחנו באמת בחיים שלנו, כשאנחנו אנשים מצליחים.
אתה יודע, כשאתה עושה משהו ואתה רוצה לעשות אותו לאורך זמן, אתה חייב לקבל איזשהו פידבק. אנשים שהם נמצאים בתוך התהליך, והם לא עושים את זה רק בשביל הרזיה, עושים את זה לדרך חיים, יגידו לך שאני לא יכול להתחיל את היום בלי פעילות גופנית לצורך העניין. או שאני אוכל את זה, אני מרגיש לא טוב. זה עניין של איך אני מרגיש, איך התפקוד שלי, איך הוא משתנה בתגובה למשהו, או איך אני מתפקד שאני לא ישן 6 שעות, או כל מיני כאלה. היום שאנחנו מדברים על להביא בן אדם מאלף לבית ולגרום לו להיות טוב יותר, זה יכול להיות כמו שספורטאי רוצה להגיע לתוצאה טובה, או כמו שאותו מנכ״ל רוצה להיות חד בעבודה שלו. אנחנו יודעים הרבה יותר, על הרבה יותר כלים. אמרת שהתזונה היא הדיסציפלינה הרביעית, יש את השינה, יש את הסטרס, יש את ניהול הנשימות שלך, יש כל כך הרבה דברים שלמדנו בשנים האחרונות, שיכולים להביא אותך לרמת מסוגלות הרבה יותר גבוהה במה שלא תעשה. אתה יודע, באים אלינו לנושא של טיפול בתזונה למטרות שונות, לירידה במשקל, לחיטוב, לעיצוב, לבריאות.
אז אולי תגיד באמת, איזה מטרות יש? כי פעם אנשים היו אומרים, אני עושה דיאטה, אתה יודע מה זה דיאטה. שזה... בעצם, אז על מה משפיעה התזונה? תגיד אתה, על מה בעצם משפיעה התזונה?
תראה, עשו מחקר, בדקו בארץ, מה, למה רוב האנשים עושים פעילות גופנית ורוצים לעשות איזשהו שינוי גם תזונתי. היית אומר בטח, רוב האנשים רוצים הרזיה, אבל מתפלים דווקא לראות שרק 13% מהאנשים הודו שהם עושים את זה לצורכי הרזיה. 51% עושים את זה כדי להרגיש טוב ולהיות בריאים.
תמיד כמו שרציתי להגיד, זה צורך נפשי. אצלי לפחות.
כי אתה יודע, תמיד, אי אפשר להגיד שהרזיה לא קשורה לבריאות, היא קשורה, אוקיי? אבל הרבה אנשים שהם יחסית בסדר, רוצים להוריד עוד טיפה וכולי, אז ברוב המקרים זה short term, יש להם איזה חתונה, אירוע, משהו, זה לא מחזיק להם לאורך זמן, אבל אתה יודע, כשזה יושב לך על משהו, שאתה בונה אותו באמת כמו סוג של דת, הוא שלך לכל החיים. אותו הרגל יהיה איתך כל הזמן. אתה לא עושה את זה בגלל החתונה. אתה עושה את זה כי אתה מאמין, ולא משנה איפה אתה. אנשים אומרים לי, תשמע, אני בחול לא מתאמן, או אני בסוף שבוע לא מתאמן. אז זה לא דת. בחול אתה לא אוכל, בחול אתה לא ישן, למה לא תתאמן? אם זה אצלך ובנית את זה כערכים ב-DNA שלך, זה יחזיק לך for last. עכשיו, שאנשים באים ואומרים, תשמע, אני רוצה להוריד במשקל. תגיד לי, הכי קיצוני, אני מוכן הכל. ואני אומר למישהו, רגע, מה? אתה מוכן לעשות את זה גם לכל החיים? להוריד סתם דוגמה, פחממות או כל מיני דברים שיש להם בראש? אומר לי, לא. אם אתה לא מוכן לעשות את זה לכל החיים, אל תתחיל. זה לא מתאים, זה דיאטה. זה לא יהפוך להיות משהו ב-DNA שלך. ואתה תהיה סתם מסכן ואומלל. זה בדיוק הרעיון, הבדל בין דיאטה לאורח חיים.
מה שאתה אומר זה באמת... מה שאתה אומר זה למה... זה הסיבה שרוב הדיאטות נכשלות. כי, כן. כי אנשים... בכלל בעצם הצבת המטרה, אומר, אני רוצה להוריד 10 קילו. אני אומר, תוריד רגל, הורדת 10 קילו, זה לא מה שאתה רוצה. 10 קילו האלה זה לא מה שאתה לא רוצה. כשאתה אומר דת, אני רק אתרגם בשפה שלי לזה, כשאתה אומר דת, זה באמת לקבל את זה לזהות שלנו. אני גם נותן את הדוגמה הזו, שאדם דתי נוסע לחול, הוא לא שואל, אומר, אני אוכל כשר? אני לא אוכל כשר. הוא לוקח את זה לזהות שלו, זאת אומרת, אומר, אני דתי. כשמישהו עושה ספורט, אומר, I run because I'm a runner. זה לא משמעת עצמית, נכון, זה לקחת את זה לזהות.
נכון, נכון. ואז אתה לא... האנשים אומרים, אני לא יכול בלי הכינוח, כי הוא בדיאטה. אבל תשמע, אם אני מביא לך כינוח חלבי אחרי שאכלת בשר, אתה לא נוגע בזה אם אתה שומר כשרות, וזה לא מעניין אותך בכלל. או אנשים לא, אומרים, אני לא יכול לא לאכול 4-5 שעות, אבל בכיפור אתה צם 25 שעות ולא שותה מים, אתה יכול, אתה אפילו לא רעב שם. אז מה בראש שלך אומר לך שאתה לא יכול? אז זה עניין של תובנות, על מה זה יושב. ככל שהמוטיבציה הפנימית...
סליחה, רגע, אני לוקח אותך לבייסיק עכשיו. אתה יכול, יש צופים עכשיו שמסתכלים עלינו והם ברמות שונות של התובנה על תזונה. אתה יכול לתת לנו רגע את הבייסיק, ממש את הבייסיק, כי אני יודע שיש אנשים מתביישים להגיד, אבל הם לא באמת, מה זה, פחמות, חלבונים, מה זה משנה בכלל, כאילו, אולי מעגל השמנה, מילה כאילו על ה... לא מילה, העקרונות של העקרונות.
תראה, היום שאנחנו מדברים על משקל תקין ותפקוד, ואתה לוקח את זה לעולמות התזונה, אתה מסתכל על 3 דברים שיקבעו את המשקל שלך, את התפקוד שלך, וזה אבות המזון, זה החלבונים, לרוב מגיעים מהחי, אבל יש גם חלבונים מהצומח, הם אחראים על תפקוד המסה שלנו והתפקוד האורגניזם עצמו, זאת אומרת האיברים שלנו, בנויים מחלבונים. ככל שאתה עושה נגיד יותר ספורט, אתה צריך יותר כי יש לך הרס ושחלוף רקמות גבוה יותר. יש לך פחממות, שזה לרוב מגיע מהצומח. מהצומח אנחנו מקבלים את זה, זה כל הפירות, דגנים, יש את זה גם בקטניות ויש את זה גם בתעשייה, בצורה של אוכל מעובד. ויש שומנים. השומנים גם כן, יש שומנים טובים, שומנים פחות טובים. השומנים והפחממות משמשים לנו בעיקר כמקור דלק, אבל השומנים גם חומרי בנייה נוספים. עכשיו תראה, אתה...
רגע, אז חלבונים זה לבניית שריר.
לצורכי בניית שריר ורקמות, ציפורניים, מוח, תאים, הכל משתחלף. כל כמה שנים אתה מוחלף, רק שתדע, אוקיי? כולך. אתה צריך חומרי בנייה. אנחנו הורסים בערך קילו של חלבון ביום. קילו של חלבון, רקמה נהרסת ליום, והגוף בונה... אבל לרוב, אתה יודע מה, לשמחתנו הוא מצליח להשתמש ברוב חומרי הגלם שהוא הורס ומשחלף אותם.
מטורף, מטורף מה שאמרת עכשיו.
קילו.
קילו של חלבון נהרס כל יום בגוף האדם?
כל יום, כן.
ונבנה מחדש?
ונבנה מחדש. החלק, אז אומר רגע, אז למה אני צריך לאכול אם זה מעגל סגור? יש חלק שאנחנו לא מצליחים להשתמש בו מחדש לצורכי בנייה, זה בגים, זה כל מיני מוטציות שקורות, ואז הגוף אומר, תביא לי חיצוני. זה התוספת שאנחנו צריכים, וזה בבסיס כמעט גרם חלבון לכל קילוגרם גוף, וספורטאים צריכים פי 1.5, פי 2, או אנשים שבדיאטו צריכים אפילו יותר, 300%, אוקיי? והרבה אנשים לא שם. הם לא דואגים לחלבון שלהם. ואז הם יורדים, מה שנקרא ברקמה רזה, הם מאבדים במשקל, אבל הם לא בודקים מה הם מאבדים, הם נהיים קלים יותר, אבל שמנים יותר באופן יחסי, כי הם יבדו שריר. חלק גדול יותר של שריר.
המשקל הוא בכלל פקטור? כי אתה יודע, אתה יכול להרים משקולות ולשקול יותר.
צודק.
זה בכלל פקטור?
צודק.
מה בעצם ה... אבל לא נתתי לך גם להשלים, מה... מה צריך להיות, האם צריך להיות איזון, האם אפשר, כי כל פעם יש איזה משהו חדש, רק שומנים, רק חלבונים, רק פחמימות, נראה לי שזה משהו שם לא...
היום אנחנו מדברים על תזונה מותאמת אישית. אם אני היום, שאני בודק ואני נותן לך, נגיד, המלצה על מה כדאי לך, ואני מתחיל, ואז אני עושה adjustment בדרך, אני בודק את בדיקות הדם שלך, רואה את הפרופיל שלך, את מבנה הגוף שלך, הרבה פרמטרים אובייקטיביים שאני מסתכל עליהם, ואז מתוך זה אני אראה אם מתאים לך יותר פחמימה או יותר שומן. חלבון אני יודע להתאים לך לפי הצרכים, ספורטאי, לא ספורטאי, בדיאטה או לא בדיאטה, אבל את הפחמימות והשומנים אני משחק איתם לפי הבן אדם. אין פה משהו אחד שמתאים לכולם, זה על קצה המזלג. אני יכול להיכנס ולומר, אתה יכול לראות השמנה וסוכרת גם אצל אנשים שמורידים פחמימות אפילו. אז מה?
יש גוף ספציפי שצריך בתפקוד היומיומי שלו יותר פחמימות?
כעיקרון פחמימות זה לא משהו שאנחנו צריכים, אנחנו רוצים, זה בסדר לנו וזה מהווה גם חלק משמעותי בתפריט, אבל אפשר להתקיים בלי, אתה יודע.
אפשר? זאת אומרת, אז אפשר להגיד...
יש אנשים שהם קטוגנים, הם לא אוכלים בכלל פחמימות. רק שתבין, החלבון זה חומר, יש חלבונים, יש בתוך החלבונים חומצות אמיניות שהן חיוניות, אתה לא יכול להתקיים בלי, אתה חייב אותם הם בחוץ. יש אותו דבר בשומנים, יש חומצות שומן חיוניות, אתה לא יכול להתקיים בלעדיהן בחוץ. אין דבר כזה שנקרא פחמימה חיונית. אתה יכול בלי פחמימה בכלל להתקיים, כי הגוף יודע לעשות סינתזה משומן וחלבון, ולייצר מזה סוכר. ולראיה, אתה קם בבוקר, הסוכר שלך לא אפס, ולא אכלת כלום. איך הוא יכול? אפילו אם תצום כמה ימים, תראה שהסוכר שלך כל הזמן קבוע בצום.
למה? זאת אומרת, כלל אצבע ראשון, כלל אצבע ראשון, אפשר לומר שמי שיחיה באופן קבוע, וימזער את רמת הפחמימות שלו, כהרגל, כהרגל, זה טוב לו לשמור על...
באופן כללי זה הוויכוח היום, אנחנו מדברים על זה, אבל אנחנו רואים היום שיש הבדל גדול בין פחמימה אמיתית, אוקיי? כזאת שיכולה להירכב לך, כי אין בה חומרים משומרים, לעומת פחמימה שהיא מעובדת, שיש בה הרבה מאוד חומרים אחרים. הגוף מתנהג כנראה אחרת לשני החומרים האלה. אז אם אתה אומר לי, שמע, אני משלב פחמימות, אבל פחמימות ממקור טוב בתפריט שלי, כנראה לא יהיו נזקים כמו שאנחנו חושבים או משייכים לפחמימות שהן מעובדות. אלה קשורים, הפחמימה הזאת קשורה יותר לתחלואה, לעלייה במשקל, לקרייב, לעוד מזה, וזו אחת הבעיות שלנו. רוב הבעיות שלנו קורות לא בגלל פחמימה או בגלל שומן, אלא בגלל עודף שלהן. זה בדיוק העניין. כי אם אתה צורך, תראה את הצרפתיות, אוכלות קורסון כל בוקר, ומחיר הזאת באירופה, שיעור מחלות הלב מהנמוכים שיש. איטלקים אוכלים פיצה ופסטה, רזים, וזה פחמימות. היפנים אוכלים אורז, תוחלת חיים ארוכה.
אז מה הסבר לזה?
כמויות.
אבל פחמימה אמורה לייצר קרייב לעוד פחמימה, אז איך זה אצלהם מסתדר?
תרבות האכילה שלהן, הן שולטות בכמות בגלל התרבות. הם לא יאכלו עוד אחד, ואז קפה פלוס מאפה, פשוט אין דבר כזה. והם לא ינשנשו בין הארוחות. אז יש שלושה דברים שקובעים בעצם את המשקל שלנו. אחד, זה הכמות, זה הכי משמעותי.
אפשר לשים פה עכשיו זה, אחד, הכמות.
כמות. שתיים, זה הסוג, האם זה יותר חלבון, יותר פחמימה ויותר שומן, זה אינדיבידואלי לצרכים.
זאת אומרת, מומלץ יותר חלבון ככלל אצבע.
חייב להתאים לך את החלבון, ואז
לשחק. אני אשאל אותך על צמחוני וזה, כי אני צמחוני למשל הרבה מאוד שנים, אני לא אוכל בשר.
אוכל דגים?
דגים כן, אני אוכל כל ערב שני דגים.
מצוין. תכף נדבר איתך על תזמון יותר מתאים לך.
כן, גם מאוד מעניין אותי, אני אגיד לך מה אני עושה, קודם אתה תגיד מה טוב, אז אני אגיד לך מה אני עושה.
סבבה. הדבר השלישי זה התזמון. אתה יודע, לא התייחסנו פעם לתזמון. אמרנו, אוקיי, אלון, אתה אוכל עכשיו 2,000 קלוריות ביום, תאכל אותם מתי שאתה רוצה. הייתי אוכל את ההמבורגר שלי, שהייתי מסיים לעבוד, ב-8 בערב, 9 בערב, 10, לא משנה מה, אוקיי? חלון, יש לך יממה, כמה הכנסת? קשקוש. פרס נובל על הדבר הזה ב-2017, ממדענים שגילו את החשיבות של שעונים ביולוגיים בגוף, ואת אי היכולת של הגוף להתמודד עם אותה כמות אוכל בשעות שונות.
שעון ביולוגי, שעון שהוא, ביולוגי. הוא טבעי לאנשים, או שהוא שונה מאחד לשני?
הוא קצת שונה, אבל יש לו קווים שהם מאוד מאוד, אם אתה יודע לחיות לפי זה, אתה כנראה מעריך תוחלת חיים ותפקודיות שלך.
אז זה מאוד מעניין. ומה אומר השעון הזה של אנשים?
אתה יודע, הרמב״ם ידע את זה לפני 800 שנים. אתה יודע, אני אומר, נשמע הגיוני מה שהוא אמר, אבל אני כאיש מחקר לא מאמין בהיגיון, אני מאמין במחקר, רוצה לראות מחקרים, והנה באו המחקרים, והם לא מפסיקים לצאת, והם מראים לנו שיש שעון ביולוגי מתאים, שאם אתה עושה את ה... אתה מתאים את הביולוגיה שלך לשעון הזה, לשעון ה... זה נקרא שעון צירקדי, אתה פשוט חי הרבה יותר טוב. ויש מקומות כאלה בעולם שהם באמת, אנחנו לומדים מהם מתצפיות, זה נקרא The Blue Zone, לא יודע אם שמעת, באוקינאווה ביפן, בסרדיניה באיטליה, 5 מקומות בעולם, תוחלת חיים מוגזמת, האנשים האלה לא רואים רופאים, יש להם מקטע חיים מאוד קצר שבו הם ככה צוללים ומתים. כאילו אין להם עכשיו 20 שנה של רומן עם הרופא. אין דבר כזה.
ומה יש שם? אני יודע באמת שבכל מחקר, אני מאוד, קראתי הרבה מאוד מחקרים כאלה על תוחלת חיים, וכל מחקר, בסוף שהוא מצמצם בזה לשני גורמים, אחד מהם זה התזונה. שהם אוכלים מעט, הם אוכלים...
יפה. יש להם שלושה מאפיינים, וזה מדהים מה שאתה אומר, כי יש חלק מהם שהם טבעונים וחלק שאוכלים ים תיכוני.
או צמחוני.
כל מיני, לא, אבל יש כאלה שאוכלים בשר והכל. אבל תשמע, מה שמאפיין, ותראה, זה מקומות שונים על הגלובוס, ממש. זה מאוקינאווה ועד לומלינדה.
והכפרים הסרדיני האלה.
אני עושה שם טיול, בספטמבר אני שם בטיול באוקינאווה. בקיצור, אני רוצה, אני מקד את זה לשלושה דברים שהם עושים. אחד, הם אוכלים שלוש פעמים ביום, שעיקר הקלוריות בשעות היום ומעט באחרונה. כמו שהרמב״ם אמר. שתיים, הם זזים הרבה במהלך היום. הם עובדים, אתה יודע, זה כמו בקיבוצים לפני 50 שנה, אכלו שלוש פעמים בחדר האוכל ועבדו ברפת. אנשים עבדו פיזית. הם לא בהולמס פלייס כל היום, אוקיי? והדבר השלישי, הם ישנים 8 שעות. עכשיו בעינינו, ואתה איש צבא לשעבר, אתה אומר, שנה זה בזבוז זמן, זה לחלשים. תקשיב. א', העלו את זה מ6 ל-7 שעות, הבנתי מתקלי כבר, לפני כמה שנים.
אני לא יודע.
כי הבינו מה קורה שאתה לא ישן מספיק. תקשיב, 8 שעות זה שליש מהחיים שלנו. אם זו הייתה טעות, אז זו הייתה הטעות הכי גדולה שהאבולוציה עשתה, כי היא בזבזה לנו שליש מהחיים. זה לא טעות. אנחנו צריכים לישון 8 שעות. גם אלה שיגידו, אני חי טוב עם 5 שעות, מזדקנים הרבה יותר מהר. חוקרי השינה הכי טובים בעולם מדברים על זה, ש6 שעות זה sleep deprived, אנחנו מנועי שינה. הממוצע בארץ 6 שעות ו-20. זה מאיץ תחלואה.
בארץ 6 שעות ו-20? כן. איך זה ביחס לעולם?
אנחנו לא מקום טוב.
אוקיי.
במזרח ישנים את ה8 שעות.
כן.
והם אנשים שהם גם כן עסוקים.
וזה אגב, גם למדתי באיש ברזל, כשהמאמן שלי, יום אחד שאמר לי, לא ישנתי, זה היה יום שישי כזה בילוי, וישנתי מעט, והייתה רכיבה, הוא פשוט אמר לי, ירד, אתה לא רוכב. אמרתי לו, מה, אתה ילד? אני יודע, הייתי בצבא. ואז הוא הסביר לי, כמה זה מגדיל את הסיכוי לפציעה וכו', ומהלך החיים גם למדתי את כל הנושא, זה מטורף שינה, אולי תגיד על זה כמה מילים, זה מפריש חומרי תיקון בגוף, זה משהו מטורף.
נכון, נכון. זה בעצם, אתה מכניס את האוטו למוסך כל לילה מחדש. אם אתה אוכל לפני השינה שלך, והגוף מאבד את המזון במהלך הזה, נרדמת, הכל טוב, אוקיי? אבל הוא עובד, המכונת כביסה עובדת, זה כאילו לא, לא דוממת מנוע במוסך, אי אפשר להחליף לך שמן, אי אפשר לתקן, אפשר לשטוף אותך מבחוץ, אי אפשר לתקן אותך.
זאת אומרת, שני דברים חשובים. אתה אומר אחד, מחקרים מראים שהאופטימום זה 8 שעות?
כן, בין 7 ל-9 שעות, אבל איפשהו זה 8. אני לוקח לי 3 שנים להעלות את זה מ5 ומשהו שעות, אני עכשיו עובד על 7, 7 ורבע שעות, ואני עוד רוצה להמשיך להעלות כממוצע שבועי, כי אני בודק את זה באמצעות הבת, שעונים וכו', לראות מה הממוצעים.
ומה החשיבות הזו באמת שלא לאכול לפני, משהו שמאוד קשה לי, לי באופן אישי?
גם לי קשה, אני טיפוס לילה חשבתי. אגב, אין דבר כזה, חשבו פעם שיש.
כן, אפשר לשנות את זה. גם אני פעם חשבתי שאני טיפוס לילה, שוב, עד איש ברזל הראשון, שאתה צריך לקום ב4, אז אתה הולך לישון ב10, אז אתה נהיה טיפוס בוקר.
בדיוק, נכון, כזה.
אבל רגע, הפסקתי באמצע שבמשהו שמאוד
מעניין אותי. אם אתה אוכל לפני שינה?
לפני השינה, רגע. יש כללים, תיקח רגע את הכלל של הרמב״ם, ותרחיב אותו רגע על פחמימות, על חלבונים. מתי כדאי לאכול בבוקר? אני יכול להגיד עליי באופן אישי, פעם הרי דיברו על, גם תגיד כמה מילים על ארוחת בוקר, כי פעם זה היה ארוחת בוקר, ארוחת בוקר, הכי חשובה ביום, היום מדברים על משהו אחר, וצומות, וכל הדברים שתתייחס אליהם. אני למשל, אם אני לא מופיע באלבמה, אם אני מופיע, אז אני אוכל כמו מקצוען, כמו לפני ספורט, שעתיים לפני, אבל אם לא, אני לא צריך לאכול בבוקר, אני לא רעב בכלל. עד הצהריים אני בכלל לא רעב, ואני אוהב לאכול מעט מאוד במהלך היום, משהו קטנה בבוקר, קטנה בצהריים, ואני אוהב לאכול בערב, זה בעיה.
זה מדהים מה שאתה אומר. מה? אני אנסה לחבר את מה שאתה אומר.
מה הבעיה בזה, אם יש בעיה, ואיך משנים את זה, אם בכלל?
כן, אז תראה. קודם כל אנחנו יודעים שהגוף מטפל הרבה יותר טוב בשעות הבוקר בשומנים ובחלבונים. קודם כל מחקרי תצפית מראים שאנשים שאוכלים יותר חלבון בשעות הבוקר, כי זה אחרי צום לילה, הם חזקים יותר ושרירים יותר לעומת אנשים שמדלגים.
אז באמת זה מה שאני אוכל, אבל לא ב-8, 9, ב-6.
א', כשאתה רעב זה צריך להיות.
11, 12, חביתה, ביצים. שפתי, צלט.
אני גם יכול לדבר על קולסטרול, כמה מותר, אבל זה יפתח סוגריים ואני לא רוצה. אבל
גם אני אתן רגע, תצמי כדוגמה, כי אני רוצה שתתייחס לכולם. אין לי קרב לפחמימות, אני לא נוגע בפחמימה עד הערב, לא בא לי בכלל, לא חלק.
קודם כל זה מדהים.
בערב כן, אבל כאילו, היום אני, זה בכלל לא חסר לי.
זה מדהים. אם אתה שומר על רמה גבוהה יותר של חלבון ושל שומן, אתה תשמור על רמת דופמין. בטח שמעת על החומר הזה, נורוטרנסמיטר שעוזר לדחף, לעבודה יותר טובה, לפוקוס. זה מה שריטלין מעלה, סיגריות מעלות דופמין, קפה מעלה דופמין. אם אתה תאכל חלבונים ושומנים, אתה תשמור על דופמין יותר גבוה בבוקר, אוקיי? ואחרי צהריים, לצורך הרילקסיישן, כדאי להתחיל להעלות את הפחמימות, כי זה מעלה את הסרוטונין, ואז גם תהיה לך שינה טובה יותר. אז מבחינת סייקל אתה עושה דבר נכון. אבל מבחינת כמות יכולה להיות הבעיה, כי אם אתה דוחס עודף קלוריות ומזונות שמתעכלים לאט בלילה, mm-hmm. אתה פוגע באיכות של השינה, מה שדיברנו מקודם, אוקיי? כי אתה הולך לישון עם אוכל בקיבה, והגוף שלך לא יגיע לדיפ סליפ. כשאתה מגיע לשינה, יש שלושה מדדים שאתה רוצה. אחד זה הכמות, האורך של השינה. השני זה הסדירות, השעה הקבועה שאתה הולך לישון. לא יאומן כמה המשנה האחרונה הוציאו מחקרים על הדבר, שהסטייה היא צריכה להיות אפילו עד חצי שעה. מבחינת שעונים ביולוגיים. תשען ב-11, 11 וחצי, כזה, לא, 11, 1, 2, 1, 12, 10. זה עושה לגוף ג'טלג, וזה מכניס את הגוף להזדקנות מועצת.
רגע, אז עוד פעם נסדר את זה. אתה אומר, ללכת לישון בשעה קבועה?
סטייה של חצי שעה פחות או יותר, זה הכי בריא. לרוב ימות השבוע. עכשיו אנשים יגידו, אני לא יכול כל השבוע. גם אני לא יכול כל הדברים כל השבוע.
אני לא יכול, אתה יודע.
תזונה זה כמו דמוקרטיה, הרוב קובע, אני אומר. אוקיי, מספיק טוב לנו. ואתה רוצה להגיע גם לאיכות שינה, אז אורך שינה, סדירות ואיכות שינה. מה זה איכות שינה?
הסדירות משפיע, אתה אומר, האוכל.
נכון, אבל האיכות של השינה היא הכי נפגעת. איכות של השינה, זה שני שלבים בשינה. השלב הראשון זה דיפ סליפ, הוא קורה מחצות כזה איפה שאתה נרדם שם. רוב הדיפ סליפ קורה שם, זה ההתאוששות של השלדה, של הגוף, של השרירים, של ההורמונים, התיקון, מערכת החיסון, הכל עושה שם ריסטארט. כשאתה אוכל אוכל ואתה מעכל אותו, והוא עוד שם, קרוב לחצות, זה גורם לטמפרטורת הגוף, תחשוב, מנוע שדולק הוא חם. טמפרטורת הגוף גבוהה יותר, הגוף לא יורד לטמפרטורה נמוכה, הוא לא יכול להיכנס לדיפ סליפ. אם תמדוד את זה בשעון, תראה שיש לך פחות דיפ סליפ, לא התאוששת, לא בנית את עצמך מספיק.
אז כמה שעות לפני?
3 שעות.
אוי, קשה.
אם זה מקרב, אז אני אוכל ארוחה ממש קטנה שתתקל יותר. אני אוריד את השומנים, ואני אוריד את הירקות דווקא, כי אלה מעכבי ספיגה.
באמת?
אני יכול לאכול טוסט ולישון. כזה, פחממה, מורכבת, ולישון. תוך שעה, שעה וחצי, עדיף לא מתחת לזה גם, כדי שהסוכר לפחות ירד. אוקיי? ואז אתה נכנס לדיפ סליפ, יהיה לך מספיק דיפ סליפ. אגב, אדם מבוגר, לא צעיר, לא ילד, צריך בין 60 ל-90 דקות מצטברות של דיפ סליפ בלילה. הרוב יהיה בתחילת הלילה ויהיה עוד קצת לקראת הבוקר. ולקראת הבוקר מופיע השלב השני שהוא חשוב למוח, לזיכרון, ולמצב רוח וחוסן רגשי שלנו. זה נקרא REM סליפ, שנת חלום. אנשים שקמים מוקדם מדי, כן, אנשים שקמים מוקדם מדי, אין להם את זה. שאלתם, חלמת בלילה? לא. כי רוב החלומות קורים שם. אוקיי? אם ישנת 7, 8, 9 שעות איזשהו לילה, פתאום תגידו, כמה חלומות היו לי? זה בגלל זה, כי הערכת את הרם סליפ. הרם סליפ צריך להיות יותר מהדיפ סליפ. אתה מבין? אז שינה איכותית בנויה גם מזה וגם מזה. אבל הכי חשוב זה הכמות שלנו.
אוקיי. ויש גם עניין של אזורים בגוף. הרי יש אנשים שיש להם, יש כאלה שיש להם בטן, יש כאלה שיש להם במקומות אחרים. זה קשור איכשהו לתזונה, למבנה אישי, למה זה קשור?
וואו. מדהים מה שאתה שואל.
ומה צריך לעשות עם זה, כאילו? נגיד, הרבה מאוד גברים, יש להם עניין עם שומן של בטן, ומה מוריד את זה הכי טוב? ותתייחס גם לעניין הזה בבקשה של כל הקטע הזה של, זה לא צום מוחלט, אבל כל ה-16-8 הזה,
צום לסירוגין.
כל פעם יש איזה הייפ חדש, זה כן טוב, לא טוב, איך עושים את זה בצורה נורמלית במהלך החיים?
זה כלי מצוין, אבל אני אתייחס לזה. כי עיקרון אתה יכול לקחת שני אנשים שיש להם אחוז שומן יחסית גבוה למה שהם צריכים. אתה יודע, נורמטיבי זה עד 20 לגברים, עד 32 לנשים. ומעל זה השמנה, אוקיי? פחות או יותר. ומה שאנחנו יודעים זה שהאחוז שומן לא תמיד קובע את הסיכון שלך למחלות, אלא איפה הוא נמצא. אתה יכול להיות תקין, בכללי, אותו 20% שומן, אבל הרבה ממנו יושב לך בתוך הבטן, בעיקר בחלל הפנימי של הבטן, על האיברים, על הלבלב והכבד. ומה שקורה ברגע שיש עליהם כמה גרמים של שומן, זה מספיק כדי שהתפקוד שלהם לא יהיה טוב. ואז הוא לא יכול לבסט לך את רמת הסוכר. הלבלב הרי עושה את זה על ידי הפרשת אינסולין. שיש עליו שומן, שכח מזה. הסוכר שלך יהיה גבוה בדם. וזה אחד הדברים שהכי מזגינים והכי מדאיגים אותנו היום ברפואה, סוכר גבוה או לא מאוזן. ויש אנשים ממוצא מזרחי למשל, אוקיי? מזרחי, קח את זה לאן שאתה רוצה, מהמזרח הקרוב ועד המזרח הרחוק, שהם גם ברמות משקל תקין של BMI, אותו BMI, גובה משקל, יש להם יחסית הרבה שומן בכבד ובלבלב. והתפקוד שלהם של ויסות הסוכר הוא גרוע. אז כעיקרון אתה יכול להיות גם במשקל תקין, אבל מתחיל לא לסלק טוב את הסוכר מהדם שלך ולעבור תהליכים, מה שנקרא אתרוסקלרוט עם כלי דם שנסתמים לך, אתה לא יודע את זה בכלל, יום.
כן.
אז קודם כל בודקים כמה שומן יש לך, והדבר השני, איפה הוא ממוקם, אם זה בחלל הבטן או לא. ובודקים את זה גם לפי יחסים. אחד המדדים הפשוטים שאני נורא אוהב להסתכל עליו, זה היחס בהיקפים, בין המקום הצר ביותר במותניים לבין הרחב ביותר באגן. אם אצל גברים זה עובר 90% מותן מהאגן, אתה כנראה עם השמנה בטנית ואתה צריך, יהיה לך כנראה טוב יותר להוריד פחמימות בתפריט שלך.
כן.
ואצל נשים, אם זה מגיע ל-75-80% בין המותניים לבין האגן, כדאי לך להוריד פחמימות. ואנחנו בקליניקה עושים את זה בעיקר בתחילת היום, דגש על הורדת פחמימות בתחילת היום, כדי לא לעשות קרייב לשאר היום.
יש לי שאלה רגע, שהיא קצת בכיוון אחר. אני לא יודע איך זה היה פעם, אבל לא היו רשתות חברתיות פעם. והיום, השאלה היא כזאת, האם שאנשים באים לקליניקה או באים לעשות תוכנית או באים זה, האם עובדים איתם גם על הקטע הזה של, אתה יודע, בסוף הכי חשוב שאדם יאהב את עצמו. אתה יודע, יש אנשים, זה נקרא דימוי גוף, כן, יש אנשים נראים ככה, נראים ככה. בסוף הדבר הכי חשוב זה שאדם יאהב את עצמו, כי אם הוא לא אוהב את עצמו, אז זה מתחיל כל מיני בעיות בדימוי עצמי ואז זה ביטחון עצמי. עובדים על זה או שזה תחום כזה שמשאירים לבן אדם עצמו?
תראה, יש
המון כאילו בעיה. קודם כל שיואב את עצמו, גם אני מניח שגם שאתה אוהב את עצמך, זה גם עוזר לך להשיג יותר טוב את המטרה שלה.
נכון, אבל יש המון מטרות שאנשים באים איתן, אוקיי? צריך לראות מה הכי חשוב באותו זמן. אז אנחנו רוצים לדעת באיזה מצב הוא ולאזן אותו ולומר לו, תשמע, אתה בסדר, כאילו אם אתה במצב תקין ואתה לא אוהב את עצמך, אז באמת העבודה תהיה הרבה יותר פה על, אתה יודע, תאהב את עצמך, בכל מיני שיטות עושים את זה. אבל קודם כל מסתכלים אובייקטיבי וסובייקטיבי. אובייקטיבית שהמדדים שלך טובים, ועכשיו בוא נדבר על סובייקטיבי, מה אתה חושב? כי יש אנשים שהם בסדר, אבל עד שאין להם את הריבועים, הם לא ישנים בשקט ולא סובלים את עצמם. הם די, זה אדם אומלל, אוקיי? הוא עובד, 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 אבל הוא מרוצה, הוא אף פעם לא מרוצה.
יש את זה, אתה רואה... ריבועים דרך אגב, ריבועים זה תזונה או ספורט?
ריבועים זה לגמרי, לגמרי, תזונה.
תזונה, לא עושה ספורט עד מאה, כי אלופי עולם במשקולות, כל הבולגרים, יש להם בטן חזקה, אבל לא רואים את זה.
כן, זה לגמרי עניין של אחוז שומן שמצפה את זה מבחוץ.
תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך גם שאלות על ספורט, אבל לפני זה רק, אתה יכול לדעת לי ככה, עוד שזה קצת קשה, אבל מה החמישה המזונות שהם הכי טובים, שהם, אתה יודע, הם מעולים, וגם אולי כאלה שאפשר לאכול מהם, זה שתי שאלות שונות, אחד זה חמישה מזונות מעולים, אחד א', זה דברים שאפשר לאכול שאני רעב ולא בא לי, נגיד בלילה כזה, מה אפשר לחטוף שאתה רעב? ואחר כך נשאר לך חמישה מזונות לא לגעת, מה שנקרא.
תראה, קודם כל, זה, הם צריכים להיות מזונות שאתה יודע שיש להם תוקף קצר והם יתקלקלו. זאת אומרת שאין בהם חומרים משמרים. זה המרכיב המשמעותי ביותר.
יפה.
כי אם יש בו חומרים משמרים, הוא כבר לא יכול להיות טוב.
אתה אומר, זה גם, זה כלל אצבע חשוב.
כלל אצבע. שהוא ירכב לך. שים אותו על השעה, שהוא ירכב לך, הוא יכול להיות בקטגוריה.
זאת אומרת, משהו שהוא טרי, הוא יכול להתקלקל, אם לא תאכל אותו, זה כבר משהו...
זה סמן.
הוא טבעי, הגוף יודע מה לעשות איתו.
יפה, בדיוק. זה כלל אצבע, אוקיי? עכשיו, הייתי הולך על מזונות שיש בהם נכון להיום, דברים שהמוח צריך, שהגוף צריך, אוקיי? ויש להם בסיס הורמונלי, כאילו הם תומכים בגוף מבחינה הורמונלית וכולי. אני מאוד אוהב אבוקדו, ביצים, דגים. אוקיי, כי יש שם חומצות שומן, שאנחנו יודעים שהם יעזרו לנו לתפקד הרבה יותר טוב. אוקיי, לממברנות שלנו, לתאים שלנו, להכל. אז שומנים האלה הם טובים. אנחנו יותר מדי אוכלים שומן שהוא שומן מעובד, שומן מזרעים, שומן שמן סויה, שמן כל מיני כאלה שהתעשייה משתמשת בהם, שזה עולה כלום כסף, וזה משפר את הטעם של המזונות.
אבוקדו, ביצים, דגים, מעולה. אני אוכל את זה
כאן. אגוזים, אגוזים.
אגוזים, אגוזים זה משמין, נכון? אז כמה אוכלים? איזה אגוזים?
תראה, מקדמיה הם מעולים כי יש בהם חומצות שומן אומגה 9 אומגה 7, שזה שומנים טובים. זו אותה חומצת שומן שגם נמצאת בשמן זית ובאבוקדו, ואתה יודע, תזונה ים תיכונית נחשבת היום לתזונה הכי טובה שיש, בגלל חומצת שומן הזאת.
אוקיי.
והיא קשורה לתוחלת
חיים. ואפשר לאכול את זה גם בערב, את מה שאמרת? נגיד
דגים? אם אתה תאכל הרבה שומן...
מתי עדיף לאכול דגים ואבוקדו?
הכל קשור לסעיף מספר 1, הכמות שלך. אם הכמות גדולה, תעשה 3-4 שעות. אם הכמות קטנה, אז גם שעתיים לפני זה יהיה בסדר. שעה וחצי, שעתיים. אתה מבין? זה מאוד מאוד משתלם. לקחת סרדין, או דפקת עכשיו חצי קילו דג. זה משנה את כל הסיפור.
כן.
זה לא רק הסוג של האוכל, אלא התזמון שלו והכמות שלו. זה הכל. השלישייה הזאת, זה מה שאנחנו מלמדים בן אדם, אוקיי? אתה רוצה המבורגר? לך, אבל תאכל אותו ב-6 בערב. ותזוז קצת אחרי זה. זה קסם. שאתה הולך אחרי מאמץ גופני, אתה, אני בודק את זה עם המוניטור. אני עושה מאמץ, הולך 10 דקות, 12 דקות, הליכה. אתה יוצא מהמסעדה, אל תיכנס לאוטו. תעשה סיבוב קצת יותר גדול, ואז תיכנס לאוטו, אתה מוריד את הסוכר הרבה יותר מהר. אז, וזה משנה מאוד אם זה בקצב 4 קמ"ש או בקצב של 6 קמ"ש.
מבחינת... יש עוד דבר שאני קופץ לי לראש, אני חושב שאתה לימדת אותי את זה לפני הרבה שנים, של...
אז זה כבר לא נכון.
מבחינת, שאתה אוכלים, יש לך, מה הסדר הנכון לאכול? כי יש איזשהו סדר שהוא משמעותי, אני זוכר שלימדת אותי את זה.
כן, אני מדבר על זה הרבה שנים, ודווקא עכשיו המחקרים לא מפסיקים לצאת. את זה למדתי באופן תרבותי, מבאמת תרבויות בעולם, שאנשים שם חיים טוב, והם אוכלים פחמות והכל, ויש להם את זה שם, וגם הרמב״ם דיבר על זה, והשנים האחרונות מגבות את זה במחקר. שמתחילים בסיבים בתחילת הארוחה, כמו מנה ראשונה, סטארטר של ירקות, לא משנה אם זה מרק, אנטיפסטי או טרי, ואז אתה אוכל את המנה החלבונית, ובסוף אתה אוכל את הפחמימות, אתה מגיע לשליטה הרבה יותר טובה ברמת הגלוקוז.
תראה איך אני עושה את זה עד היום, מאז שאמרת.
מדהים.
מה שנקרא, תגיע לפחמימות, לא בהתחלה, אתה לא רוצה.
לא בהתחלה, יש לזה הסברים
מדהימים. אפילו תה נדמה לי שאמרת לי בהתחלה.
תה, נכון, תה ירוק גם כן, עוזר לוויסות של רמות סוכר וקרייב הרבה יותר טוב ששותים את זה. אז תסתכל על הקוריאנים וכולי, התה בהתחלה שומר עליהם, וגם על המשקל שלהם. אבל כשהם עוברים לארצות הברית, הם משמנים וסוכרתיים כמו האמריקאים, כי התרבות שלהם נמחקת. זה לא גנטיקה, זה תרבות.
כן. עכשיו תגיד, אני רוצה רגע לפתוח את העירייה טיפה. יש בשביל להיות באופטימום גופני, בגדול יש שלושה עולמות, יש העולם של הספורט או האימון גופני או הדבר הזה, יש את העולם של התזונה ויש את העולם של השינה שדיברנו עליה, שבעצם באופן רחב יותר זה ניהול אנרגיה, ההייפ היום זה ניהול אנרגיה, שזה הכל ביחד. בוא תן לנו כמה עקרונות על הספורט או אתה כפיזיולוג מאמץ. מה, נחלק את זה לכמה שאלות, כי יש אנשים שהם באים אליך לספורט, כמו שאז באתי לך עם האיש ברזל, יש אנשים שרוצים להשיג איזושהי מטרה את זה, יש אנשים שרוצים להיות בריאים. בוא נתחיל מהאדם הרגיל. אדם הרגיל רוצה להיות בריא, להיראות טוב, להרגיש טוב, להיות בכושר, אתה יודע, להרגיש טוב עם עצמו. מה כדאי לו לעשות מהאירובי, כוח, גמישות, ממה להתחיל, בוקר, ערב, כמה?
אנחנו קוראים לזה מרשם, כמו שרופא נותן מרשם, היום אנחנו יודעים שיש מרשם לפעילות גופנית למטרות שונות, המרשם של פיתוח גוף הוא לא אותו מרשם של וולנס, אוקיי? ומה שאנחנו יודעים, וגם פה נכנס הנושא הזה של התזמון והשעון הביולוגי, שנתן לנו הרבה אינסייט לגבי האופטימיזציה של הגוף, למשל, סתם דוגמה, אני תכף אדבר על המינונים, אבל התזמון, אם תעשה אירובי באופן כללי, סטטיסטית, יש מחקרים שקצת סותרים, אבל הסטטיסטיקה הגדולה מראה שאם תעשה אירובי לצורך שריפת שומן ותעשה את זה על קבע ריקה בבוקר, תגיע לתוצאות טובות יותר מבחינת ההתאמה של הגוף, האדפטציה. זה לא אומר שאתה תרזה יותר, כי זה קשור למאזן קלוריות שלך, לכמות שאתה אוכל בסופו של יום. אבל שריפת השומן שלך תשתפר, והרבה תהליכים ביולוגיים יקרו טוב יותר, יהיה לך אופטימיזציה אם תעשה את האירובי בבוקר, לעומת אם תעשה אותו אחרי צהריים. זה אחד. כוח מראה אחרת. אחרי צהריים, התגובתיות לבניית שריר תהיה טובה יותר אחרי צהריים. זה לא אומר שאני עושה את זה כל הזמן, כי אני עושה בסוף מתי שאני יכול. אוקיי, העיקר שזה יעשה. ויש כנראה הבדלים בין אישיים, בין אנשים שונים, לפי מה שהם הרגילו את הגוף עם הזמן. כמו עם שינה, טיפוס יום, טיפוס לילה, כזה. אבל אירובי בוקר...
אם רוצים לעשות שתי יחידות ספורט, אולי אני תתייחס כמה יחידות, בוא נגיד שיחידה זה שעה. 20 דקות.
20 דקות ועד שעה, לא משנה מה. אתה רוצה...
אז כדאי, האופטימום זה לעשות לפצל... אירובי בבוקר ואחר הצהריים לעשות משקולות?
מי שיכול לפצל, כן, מי שאין לו ברירה שיעשה את זה, גם אם יעשה את שתי היחידות יחד, אבל שיתחיל מכוח ואז מאירובי, הרבה עושים הפוך, כי הם רוצים לגמור עם האירובי, זה כמו חימום, ואז הם הולכים, זה יכול לעשות פגיעה ביכולת של השריר לייצר כוח, וגם...
צריך קודם אירובי.
קודם כוח.
קודם כוח ואז אירובי?
אפשר חימום כמה דקות.
אוקיי.
אבל אם אתה עושה סשן אירובי מעל 20 דקות, 20, 30, 40,
כן.
תעשה אותו אחרי הכוח, כי זה כבר יגנוב לך מהאנרגיה לפתח את הכוח אם תעשה אירובי בהתחלה,
הבנתי.
ואז כוח, אתה תהיה באימון כוח לא איכותי.
אז אמרת פה שני דברים. אחד, אירובי בבוקר, אפשר על בטן ריקה, זה עוד יותר טוב, שורף שומן. האמת היא שזה מה שאני עושה בשנים האחרונות, זה גם השתנה. פעם היו אומרים, תאכל ככה,
פוסה עם
דבש, כל הזה, חטיף אנרגיה.
יש הבדל, אם זה פרפורמנס, תחרות או אופטימיזציה, לעומת אם אתה עכשיו בזון 2, באימון שהוא כזה שריפה, קליל, זה משהו אחר.
ואם עושים, ומשקולות אחרי הצורה, ואם מצמידים את זה, אז קודם משקולות.
קודם כוח ואז אירובי, בדיוק.
אוקיי.
עכשיו לגבי הפעילויות שהן הכי חשובות, שהן במרשם הזה, אנחנו מדברים על אירובי, ואירובי זה יכול להיות שני דברים. יש את הקרדיו הבסיסי, הארוך יותר, שהוא טוב למיטוכונדריות, התחדשות תאית וכולי.
שבמילים לאנשים רגילים זה הליכה וריצה?
הליכה וריצה בדופק שאתה יכול לדבר. שיש לך מספיק אוויר, גם אופניים או שחייה, אבל שיש לך מספיק חמצן. זה לבל נמוך של מאמץ, אבל הוא חייב להיות מעל 20-30 דקות כרצף, אוקיי? והדבר השני שכדאי לעשות, שהוא מתאים לא לכל האנשים, כי יש בו רמת סיכון.
זה כדאי גם שכולם יבינו, רק אחרי 20 דקות מתחילים לשרוף שומן, נכון?
לא, אנחנו שורפים שומן גם עכשיו.
בהתחלה זה הפחממות, כאילו מה שיש לך זמין.
גם עכשיו אתה שורף שומן, אוקיי? אבל באופן עקרוני אתה מגיע לאיזשהו steady state יותר טוב, קרוב ל-20 דקות, אבל אתה שורף שומן בכל רגע נתון. כל עוד יש מספיק חמצן בתאים. האירובי הוא צריך להיות מורכב משני סוגים. אפשר לשלב את זה גם באותו אימון. יש את הקטע האירובי הרציף בדופק הנמוך, וכדאי להביא את הגוף לדקות בודדות אפילו בשבוע, לדפקים שהם קרובים למירבי. כי זה מערכת אחרת לגמרי, זה אנאירובית, אוקיי? זה כאילו נמר עודף אחריך, אינטרוול כזה. זה יכולות אחרות לגמרי, שיש להן השפעות בריאותיות ופיזיולוגיות אחרות לגמרי, שאתה מאמץ את הלב להגיע לדפקים הגבוהים.
מי שלא יודע, אומר, זה אינטרוולים, זה קטעים קצרים, עצימים מאוד.
90% ומעלה.
לנוח, קטע חזק מאוד.
נכון, מספר כאלה בשבוע.
שזה אימונים שאני זוכר שהתאמנתי לזה, אלה אימונים שהם הכי סיוט, אבל זה הדרך היחידה להגדיל את המהירות שבה אתה רץ, או לשפר את הפרפורמנס שלך. ואגב, לא אתחיל להיכנס לזה עכשיו, אבל זה עיקרון של החיים. זה כמו בכל דבר, זה כמו בהופעה מול קהל, זה כמו בכל ביצוע, להעמיד את עצמך ברמת C, רמה שאתה כאילו על הקצה, וככה זה משפר אותך בעצם.
כן, to push it, הקטע זה כמו החזרה האחרונה במשקל באימוני כוח, זה, הקטע הזה דוחף את הסף שלך למקום גבוה.
אז לאדם הרגיל, איזה אינטרוולים צריך לעשות? כי הוא אדם הרגיל...
צריך לראות אם יש בעיות מפרקים או אין בעיות מפרקים, להתאים את הסוג לאותו בן אדם כדי לא להרוג לו משהו אחר, אבל צריך שזה יהיה, יכול להיות שזה יהיה שיפויים בהליכה למשל, אבל להגיע למשהו שהדופק לא נוח למספר דקות בסיסיות, זה סופר קריטי לבריאות. אפשר לחיות גם בלי זה.
זה חשוב גם לבריאות?
זה חשוב לבריאות.
זה חשוב להגדלה.
זה יכול להיות מסוכן לאנשים מסוימים. אני עשיתי השבוע בדיקת מאמץ, עוד פעם, שגרתית, כדי לבדוק את העניינים האלה. לא תמיד מגלים הכל בבדיקות האלה, אבל אם תרצה נדבר על איזה בדיקות בן אדם צריך, זה סופר חשוב גם כן למניעה, כי החכם מונע הצרות מראש, אתה יודע. אז צריך לדעת את זה, כולל בבדיקות הדם שאתה עושה. אבל להגיע לדופק המערבי, זה משהו שיכול לדחוף אותך קדימה בביצועים שלך אחר כך, ולהרים לך את כל הבסיס למעלה. זה חשוב.
בוקר או ערב?
תראה, זה נכלל באימונים האלה האירובים, אז כדאי לשים את זה בבוקר. הקטגוריה השנייה צריכה להיות אימוני כוח, שאדם צריך לשים מס, לא משנה אם זה בריאות, פרפורמנס, או לא משנה מה, בעיקר אחרי גיל 50, מאבדים מסת שריר בצורה מאוד משמעותית, בכל שנה, כוח ומסת שריר. אגב, לתוחלת חיים ארוכה, יותר חשוב כוח ממסה. אנשים בטוחים, מסת שריר, מערך החיים, הכוח חשוב. ולכן היום גם לנשים וגם לגברים, אנחנו מדברים איתם על פרוטוקולים של אימון שבהם תעביד את השריר שלך, לפחות בחלק קטן מהסטים, ותדחוף את היכולת שלך, כמו באינטרוולים, ליכולת גבוהה יותר למעלה, משום שבשנה הבאה יהיה לך פחות כוח, ובעוד 10 שנים פחות כוח, ואז שאתה נופל, אתה לא מצליח לקום, וזה פגיעה. אם לא תעבוד על זה שם, לא תחסוך מספיק לפנסיה.
נקודה מאוד מאוד חשובה, אני רוצה להדגיש אותה, זה גם מה שאני למדתי בשנים האחרונות. ניסיתי שיפטינג, אתה יודע, פעם הייתי עושה כמעט הכל אירובי, ואני בשנים האחרונות, לא נפגשנו בשנים האחרונות, אני באמת עושה משקולות בעדיקות, 3 פעמים בשבוע.
מדהים.
ואני רוצה רגע להסביר לכולם, זה משהו שהוא לא, מה שהנקודה שאמרת שהיא מאוד חשובה. ככל שאתה יותר צעיר, אירובי, אירובי, סבבה. איך הרי מבדילים, קודם כל בוקר או ערב, אני חד משמעית בעד בוקר, כי אם אתה עושה את זה בלילה ואתה עושה אימון רציני, אתה לא יכול לישון כי הגוף עובד.
נכון, יש הבדל ערב או לילה, עדיף אחר הצהריים, לא ערב.
כן, ואם אתה עושה את זה בבוקר, גם האנרגיה הזאת הולכת לכל היום איתך, אתה בטירוף. ולגבי המשקולות, כשהמאמן שיצא לי דימוי מאוד יפה, שאלתי, איך אתה מבחין אצל אנשים, אפילו אצל חיות, איך אתה מבחין מרחוק אם הוא זקן, אם הוא מבוגר, אם הוא קשיש? אתה רואה בעצם את היציבה.
זה נקרא אטרופיה, יש דלדול שריר.
בדיוק,
אתה רואה כזה קומל.
רגליים, אז זה בדיוק, קומל כזה. וזה, למה? כי השריר מאוד נחלש, ובכלל שהם מאוד מבוגרים, נופלים וכו' וכו'. וזה באמת, ככל שאתה בוגר יותר, הסיפור של משקולות הוא must. רגליים חזקות, זה נראה אנשים שבעים אתם, רגליים חזקות, ואז יש לך יציבה, גם כשאתה בן 65, יש לך יציבה של בן 30.
תקשיב טוב, משהו שעוד לא אמרתי, לא דיברתי
בשום... שאולי גם חילוף חומרים, שלא דיברת על זה בכלל.
יש מחקר גם בתחום הזה. תקשיב טוב, משהו שעוד לא אמרתי בשום מקום, מחקר אחרון הראה את העניין הזה, שגברים, גם נשים, אבל גברים, מתחילים להצטמק ברגליים איפשהו מגיל 45-50, וזה אחד הגורמים הכי משמעותיים לעלייה ברמת הסוכר שלהם, רק שתדע.
אני מבסוט עכשיו.
השריר של הרגליים הוא אחד המאזנים הכי משמעותיים את רמת הסוכר בגוף. תעבדו רגליים.
כן, שזה נראה בהתחלה כאילו מה רגליים, מה רגליים, זה אמת, זה אחד הדברים הכי חשובים, כמו שאתה אומר, מגיל 45-50 ומעלה. איזה עוד דברים בעיניך הם חשוב? מה ההייפים עכשיו? כי אתה תמיד מעודכן ותזונה זה תחום מטורף, וכל הזמן זה מחקרים יש. מה ההייפים הכי חדשים שיש עכשיו?
שאלת קודם גם על צומות לסירוגין וכל מיני, כי עיקרון היום הדיבור תאכל כשאתה רעב, קודם כל, אל תוכל, אל תנשנש בין לבין, למדנו את זה גם מהאוקינאווה וכאלה, תחכה להיות רעב.
אבל אנשים יכול... כמוני זה בעיה, אני... זה מצב צביר עדי רגיל לפעמים, בעיקר בלילה.
אז יכול להיות שאתה תוכל פעמיים ביום, גם יכול להיות, אבל אל תיקח דברים קטנים על הדרך, תהיה רעב, כי בזמן שאתה רעב, אתה שורף שומן הרבה יותר טוב.
איך זה באמת, נגיד, אוכל בבוקר מעט, בצהריים מעט, בערב.
פחות, זה הפוך. עשו מחקר כזה בארץ דווקא, בדקו, לקחו נשים שנתנו להם 1,700 קלוריות, הם היו בהשמנה. קבוצה אחת קיבלה גדול בבוקר, בינוני בצהריים וקטן בערב, והקבוצה השנייה קיבלה ההפך, קטן בבוקר, בינוני בצהריים וגדול בערב, מבחינה קלורית, אותה כמות יומית. והקבוצה שאכלה יותר בבוקר ופחות בערב, הראתה מדדים טובים יותר מבחינת איזון סוכר, תנגודת לאינסולין, כל מיני מדדים כאלה, ואפילו משקל.
ולדלג על צהריים, או שזה מתנקם אחר כך? איך זה עובד? בסוף הגוף צורכת שלו, או שאם אתה מדלג ארוחה אז חסכת?
חסכת היום, השאלה אני אומר לה, אל תסתכל על יום אחד שחסכת, מישהי שולחת צילומי אכילה למחלקת הדרכה, יופי, היום אכלתי רק חצי מהכמות. אוקיי, בוא נראה אותך מחר. הגוף עושה קומפנסציה מחר, כי עיקרון, גם בספורט וגם בהכל, זה ממוצע שבועי. זה מה אתה עושה, אל תסתכל פר יום, זה לא מעניין, זה לא מזיז את המחת. זה שירדת היום במשקל קצת, זה אומר שאתה באמת רזית? כלום, זה נוזלים, זה כל מיני כאלה. בוא נראה מה אתה יכול לעשות. לכן אמרתי בהתחלה, מה שאתה יכול לעשות לאורך זמן כאורך חיים, זה מה שיעבוד. אם אתה באמצע השבוע תתרגל לאכול 3 פעמים, ובסוף שבוע אתה רוצה ארוחות של החיים, אבל לתקוע 2 ארוחות ביום, זה מעולה, זה בסדר. יש לך פרקי זמן ללא נשנוש באמצע, זה סוג של סומות לסירוגין, ואתה יכול לחיות עם זה. ולא לנשנש, אז אתה כנראה תעתיק בדיוק את הדברים שהכי עובדים בעולם מבחינה מחקרית, שקשורים לתוחלת חיים ופרפורמנס. זה ההמלצה הכי טובה היום. תהיה רעב בארוחה.
תסביר, לא הבנתי.
תהיה רעב בארוחה. אל תיקח משהו קטן על הדרך, כי אין לך זמן להתיישב. תיקח רק אגוזים או רק בננה וכולי.
זה עוד כלל שמאוד חשוב לכולם. די עם ה... אין בין ארוח, אתה יושב לאכול, תאכל, גם תשב תאכל, אל תסחוב, תאכל
בעמידה לזה. זה הכי 2016 הדבר הזה.
כן.
לבוא לקחת כל שעתיים משהו קטן, הסוכר שלך כל הזמן עולה, ואז אתה מתמכר לאכילה כל הזמן, אתה לא יודע סובה מהו ולא יודע רעב מהו. הגוף לא פרייר, הגוף צריך להיות בסובה, האריה שטורף אוכל כמות, ואז הוא לא אוכל 3 ימים. בספארי מאכיל עם האריה כל 3 ימים.
אבל אמרת כאן משהו חשוב, המאזן הוא בכלל, היומי הוא...
לא מעניין.
זה לא באמת משנה, זאת אומרת, צריך להסתכל ברמה שבועית.
כן, זה כמו שמישהו אומר לי, תשמע, אני עושה מספיק צעדים. אנחנו יודעים שהמחקר מראה שאנשים שעושים מעל 10,000, 12,000 צעדים, הם במשקל תקין, אחוזי שומן יחסית טובים, אם זה הממוצע היומי. אנשים באים, אני עשיתי 12, עשיתי 14,000 צעדים, אבל זה היה רק יומיים בשבוע, בשאר השבוע היית על 3,000, אז מה הממוצע האמיתי שלך? 7,000.
גם בספורט זה ככה?
כן.
יש הבדל בין 3 פעמים בשבוע ארוך או, 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 או לפרוס את זה על כל השבוע?
תלוי איזה מטרה אתה בודק, אבל למטרת ירידה במשקל, הדקות שלך בשבוע המצטברות, זה מה שאנחנו רואים שהכי משפיע.
וואלה.
זמן ההליכה, זמן האוויר.
הליכה או ריצה?
מה שנוח לך להתמיד יותר. להרזיה זה כמה
אוטפוט. ברור שההליכה זה יותר קל. לכולם.
מעולה. אבל... זה מה שאנחנו עושים שיפט. הייתי מרתוניסט פעם, הכל סבבה. היום המשקל שלי יותר נמוך מהסיבה שאני מגיע ליותר צעדים מאשר ב...
אם אתה עושה 10 קילומטר, בהליכה או בריצה, זה אותו דבר? כלומר, ריצה אתה עושה את זה בפחות זמן.
נכון.
האם זה אותו דבר מבחינה קלורית או השפעה על הגוף?
לא. 10 קילומטר בריצה ישרפו קצת יותר מ10 קילומטר בהליכה.
אוקיי. ישרפו קלוריות, אבל מבחינת הבריאות...
וגם תקבל כושר יותר טוב.
מה עדיף, אבל?
אבל למה, עם איזה שיטה תגיע ליותר בשבוע. אם תרוץ פעמיים בשבוע וזה יגרום לך לתשישות, אוקיי? ולא לך כוח לזוז כל השבוע. ותגיד, אני את שלי עשיתי ותשב כל היום, אז בסופו של שבוע עשית רק 30,000 צעדים, אתה תהיה לא במצב טוב. לעומת, אם אל תרוץ בכלל, אל תעשה לי טובה, אבל כל יום תלך שעה, אבל 7 פעמים בשבוע, תגיע ל-10,000 צעדים, אתה שורף יותר, המשקל שלך ירד יותר, ואתה גם לא תעשה פיצוי. אנשים אחרי ספורט מפצים קלורית, רוב האנשים, ואחרי ההליכה, איך עליתי על זה? לפני 8-10 שנים, הרבה אנשי ברזל שלי שמתאמנים כל בוקר, שעה וחצי וכולי, ועדיין נאבקים להוריד את הכרס. אתה יודע מתי הם יורדים? כשהם טסים לניו יורק, ולא מתאמנים שבועיים בכלל, ועושים, אתה יודע, כל היום ברגל, הם חוזרים עם 20,000 צעדים, הם יורדים במשקל למרות ההמבורגרים והצ'ייסרים שהם תקעו שם.
נכון.
למה? כי מה הם עשו? הרבה צעדים, לא היה פיצוי בגלל אימונים, ולא נשנשו בין הארוחות, כי אכלו ארוחה, ואז עוד ארוחה, וכל היום היו לרגליים.
הבעיה שם באיש ברזה זה השחייה, בגלל זה הפסקתי לשחות.
מרעיב אותך?
שחייה זה מטורף. מרעיב. יוצא מהבריכה, אתה תמיד רעב.
אוכל את המאמן.
זה פחות, כן. כן. אז אתה אומר שבשביל הבריאות אין הבדל גדול, אבל כן יש מה פונקציית המטרה. האם פונקציית המטרה היא כושר גופני?
בדיוק.
או גזרת גוף, או מה זה בכלל well-being? כשאומרים היום well-being, יש איזו הגדרה?
זה איך אתה תוכל לתפקד טוב יותר לאורך זמן. איך האורגניזם עצמו מתפקד הכי טוב בכל ההיבטים שלו בחיים. במאמץ, במנוחה, איך השינה שלך. אנשים עושים למשל מאמץ גופני בתזמון לא נכון, כמו שאמרת לפני השינה, נדפקה להם השינה, תוך כמה ימים מתקלקלים, הם יורדים למטה. אז מה הם עשית? אחלה אימון. סטטיסטית אני מדבר, אוקיי? אז well-being זה לדאוג לעצמך בכל העולמות שאתה מדבר עליהם. זה עניין רגשי, זה עניין פיזי וכולי, להסתכל על הכל ולעשות את התמהיל תזונה שלך, רילקסיישן שלך, פעילות שלך כזה שיתמוך בזה, שגם תהיה במשקל תקין, וגם תהיה חד, וגם תהיה אדם מכיל ולא עצבני על הקצה, כל הדברים האלה הם מבוססי מחקר היום. קל יותר לתת את המרשם ולדייק אנשים, וזה לא רק עניין של תזונה. אנשים מתחילים תהליך, הם מקבלים בהתחלה את התפריט שלהם שמותאם לבדיקות דם שלהם, למטרות שלהם וכו'. אבל כל פעם שהם מגיעים והם נחשפים אצלנו להרבה מאוד חינוך והרבה מאוד הרצאות קטנות והרבה מאוד אתגרים יומיים, עד שהמוח עושה שיפט ומתחיל לחזור בתשובה להרגלי חיים שהם נכונים, ומביאים אותו בדיוק לאותה נקודה של פרפורמנס שאליה אנחנו מכוונים.
אתה אמרת, אתה דיברת על אורגניזם. כשאתה אומר אורגניזם, אתה מתכוון להכל, כן. לבן אדם.
כן.
מה הדברים, איזה מערכות בעצם הכי חשובות, אם יש דבר כזה בכלל, שמשפיע עליהם? קודם כל שיהיה ברור, זה גם תזונה וגם ספורט, נכון? זה לא או-או. זה גם וגם...
ושינה, כן.
אוקיי. ספורט,
יש לנו, תזונה ושינה. יש לנו חמשת הדיברות, אני קורא לזה. אם עשית אותן... אתה באותו שבוע בטוח ירדת במשקל, ותתפלא, אין שם לא פחממות בחמישייה הזאת, ולא קלוריות ולא
כלום. אחד?
הבסיס של הפירמידה, אנחנו קוראים לזה, זה 7 שעות שינה, לפחות.
אוקיי. ממוצע. אחד, 7 שעות שינה.
כן.
7 שעות שינה.
2, כמות נוזלים מותאמת לך. אנשים מיובשים, אתה לא מאמין כמה. קדימה לשתות. אדם צריך 30 cc לכל קילוגרם גוף, נגיד אדם ב-80 קילו צריך 2.5 ליטר לפני מאמץ גופני, ואז תוסיף עוד 0.5 ליטר עד ליטר לכל שעה של מאמץ גופני. אנחנו מיובשים כרונית.
30 cc לכל קילוגרם?
כן.
אדם 80 קילוגרם, כמה הוא צריך?
2.4. 2.5 ליטר, לא כולל מאמץ גופני. במאמץ תוסיף עוד. אנשים מיובשים, אוקיי? 3, מדרגה שלישית בפירמידה, מלמדים אותם כמה מנות חלבון הם צריכים. זה משהו שאנחנו מלמדים אנשים. מנת חלבון, לפחות מנת חלבון על כל 10 קילוגרם גוף. נגיד ביצה זה מנת חלבון, חצי קוטג' זה מנת חלבון, פחות או יותר. זה הבסיס. ומעלה, שלושת הדברים האלה מונעים רעב, שלושת הדברים האלה מונעים נשנשת. זה כבר יגרום לך להיות יותר בפוקוס. שינה, נוזלים, חלבונים. מעבר לזה, אתה רוצה חיתוב? חיתוף זה היחס בין מנות החלבון שאתה אוכל, זה שומר לך על מסת השריר שלא תאבד אותה חלילה, לבין כמות השומן שאתה שורף. זה כבר הצעדים, כמה אוטפוט יש לך. מלמדים אנשים להסתכל, נותנים להם יעד, תגיע לכמות הזאת, בהליכה, בקניות, בניקוי של הבית או בספורט, תגיע לכמות.
שמה היעד לאדם הסביר, נכון שכל אחד שונה?
מה שאנחנו יודעים במחקר, מתחת ל-7,500 אתה לא יכול לרדת כמעט במשקל. רוב האנשים שם צריכים לאכול עלים כדי לרדת, אם אין לך 7,500. אם עשית שעת פילאטיס וישבת כל היום, אין לך מספיק הוצאה. אלה אנשים שבקושי רואים ירידה במשקל, הם צריכים לאכול ממש מעט, חריגות הכי קטנות, תוקעות להם את הירידה.
זה גם כלל מאוד חשוב. בן אדם שאוכל סביר, אוכל בתוכנית כמו שצריך, והולך מעל 7,500, וכל המרבה הרי זה משובח, או שזה...
אנחנו רואים את העקומה עד 10,012, מעל 12 לא רואים שינויים. נגיד ציידים באפריקה וכולי עושים 16,000, רק לשם השוואה פחות או יותר, אלה שהם כל היום על הרגליים. אז אנחנו מבינים שאנחנו מלמדים אנשים לזוז יותר, להיות יותר פעילים ולהסתכל על זה. זה לא חייב להיות דרך ספורט, ולוקח, אתה יודע, שיף, במיוחד לספורטאים, לעשות את העניין, אומר, הליכה, זה לא דופק.
אתה אומר באמת שגם שהולכים בחול ברחוב אוקספורד, או ומדרגות, מה אתה אומר על מדרגות?
זה מאמץ גופני, אבל אני אומר, תזוז, כי מה שקובע זה כמה תעשה בשבוע. מדרגות, יש לי כאלה אומרים, אבל יש לי 3 קומות בבית, אני כל היום אולי יורדת. ולכמה הגעת? 2,000 צעדים. 2,000 צעדים, תקשיב, 2,000 צעדים, מחקרים שמראים, זה נקרא step reduction, לקחו גברים בני 50, הורידו להם את הצעדים ל-2,000 צעדים ליום. אדם במשרד לצורך העניין עושה 3,500 צעדים ביום. הורידו אותם ל-2,000, אתה יודע מה קורה? יש מה שנקרא תמס שריר, יש להם איבוד שריר קליני.
זה מלחיץ, אני כבר מחכה את זה לחוץ על הריצה.
אנשים שיושבים על המחשב כל היום, זזו קצת בבוקר ויושבים, יש להם איבוד שריר, לוקח שבועות לגוף להתאושש מזה. בגיל 40 הוא מתאושש מהר, בגיל 50-60 לוקח לו שבועות להחזיר את זה, אם
אז
בכלל.
אז זה לא צחוק, אתה מדבר איתי פה על 70,000 צעדים בשבוע,
יפה.
כן? ששוב, המאזן הוא שבועי, שימו לב, זה לא יום.
נכון, בסוף שבוע אתה עושה...
אלה שיום אחד מתפרעים, עושים 20,000, ואחרי זה מתים כל השבוע, זה לא טוב.
אם הגעת ליד, כי אתה נגיד בסוף שבוע אוהב לעשות הליכות ארוכות, ויש לך עכשיו 20,000 ביום, מגניב, ושארת ב-7,000-8,000, וזה עובד לך, תמשיך.
הליכה על משטחים כאלה או כאלה, מגיל מסוים זה משפיע?
כן.
זאת אומרת, זה חשוב?
אתמול דווקא העלית היסטוריה לדבר הזה, בדיוק על החשיבות של המשטחים העקמומיים. ההוצאה הקלורית גדולה יותר, וזה מסתבר, המחקרים מראים שאתה הולך על משטחים עקמומיים, אתה מפעיל קבוצות שרירים בגפיים, בחלק התחתון, שיבסטו לך את רמות הסוכר הרבה יותר טוב. חוץ משיווי משקל ועוד דברים שאתה מקבל.
חוץ מהקרסול והשריר זה גם ממש רמות סוכר?
כן, כן.
אתה מדבר על רולינג הילס או על כאלה?
לא, תלך על כזה, אתה יודע, דשא עקום כזה.
כן.
כזה. עכשיו, אתה יודע מה יותר
אני מזה? אני התכוונתי משהו אחר. אתה יודע, על הגב, הליכה הרי על משטח אספלטי, הוא, אם שהולכים הרבה, אתה מדבר לא מעט.
יש אימפקט על עמוד השדרה. על
הגב, זה חשוב להקפיד על זה?
בהליכה הרוב האנשים זה לא יפריע להם, אלא אם כן תלכי עם עקבים, אתה יודע, כזה. אבל אם אנשים במשקל תקין הולכים על כביש, זה לא משנה, אבל אם הם ירוצו, הם יחטפו את זה בגב, ויוחד עם הטכניקה שלהם לא טובה והנעל לא מתאימה. זאת נקודה סופר חשובה. עכשיו, טיפ, גם מחקרים מהשנה האחרונה, כפות רגליים ושריר, מה שנקרא, התאומים, סוליאוס, כל החלק של השוק. אם אתה יושב במשרד, אתה יושב בטיסה, אתה לא יכול לזוז, זאת אומרת, הסוכר עולה לי, נכון, סוכר עולה שאתה אוכל ויושב ולא זז, הוא עולה, הוא יהיה יותר גבוה, תמדוד את זה, אתה תראה שהוא יותר גבוה. זאת אומרת, תהליך ההזדקנות שלך הוא עץ באותו יום. אם אתה רוצה להוריד אותו, מסתבר שהקבוצה הזו, אם אתה יושב ועושה מה שנקרא דורסיפלקשן פלנטר, פוינט ופלקס.
מה שאתה אומר, אני עושה את זה.
דקה, תקשיב, זה מוריד סוכר. יראו את זה במחקרים. הקבוצת שריר הזאת, ברמה אבולוציונית, יש לה צריכת חמצן וקלוריות הרבה יותר גדולה משרירים אחרים באותו גודל. כשאתה מפעיל את זה, זה כאילו אתה מתכונן עכשיו לריצה או לבריחה ממשהו, והגוף מזרים לשם הרבה מאוד אנרגיה. אז מי שלא יכול לעבוד, שיתחיל להפעיל את השרירים האלה במשרד כל שעה, כמה דקות.
מדהים. יש איזשהו הבדל בין נשים לגברים בכל הדברים האלה, ושל ספורט ושל תזונה, או שזה לא רלוונטי? לא משהו חשוב.
יש הבדל. נשים למשל מנצלות שומן טוב יותר מגברים.
כן?
כן. חלק גדול יותר מהקלוריות שלהם יהיה משומנים. מה אנחנו עוד יודעים? אבל שזה ממש מתחרבש להם לקראת גיל מעבר. ככל שהאסטרוגן יורד, והאסטרוגן גורם לזה שעיקר השומן של אישה בגיל הפריון יישמר למטה, בחלק התחתון של הגוף.
רגע, הקפצת לי משהו עוד יותר, זה דיברת על גיל המעבר, מה זה גיל המעבר? יש
זה גם לגברים.
גם לגברים יש גיל מעבר?
כן, רק הוא פחות חד, לא מדברים על זה, אני עכשיו מתחיל לדבר על זה יותר, אבל כן.
מה הגיל?
זה
בדיוק העניין שזה שונה, אני קודם נצח מדבר על זה שיש שלושה גילים, יש גיל... אתה רוצה להסביר על זה, אני קורא לזה גיל כרונולוגי,
נכון.
ביולוגי או פיזיולוגי ופסיכולוגי. וכמה המחקרים מראים, קודם כל תסביר לכולם, מה זה גיל, עד כמה ניתן לנוע בגיל הפיזיולוגי שלנו מהגיל הכרונולוגי שלנו, מה המשרת ומה הכי תורם לזה.
וואו.
כי אנחנו יודעים הרי בעין בלתי מזוינת ששלושה גברים שהם באותו גיל, הם לא נראים באותו גיל.
נכון.
וגם באמת לא באותו גיל.
יצא מחקר מטורף שבוע שעבר על אנשים תאומים זהים. ואחרים שעוקבים אחריהם מ-1972, גיל 45. יראו מה קורה ב-45 שנה לפי הרגלי חיים שלהם, ויראו את הפרצוף שלהם, ומראים לפי הפרצוף ורמת ההזדקנות החיצונית של בן אדם, ככה הוא גם זקן מבפנים. בודקים את התפקוד הלבבי שלו, תפקוד הסוכר שלו, הרקמות שלו, זקנות לפי הפנים. זאת אומרת שיש שיקוף, ככל שאתה נראה צעיר יותר, שזה הלימה לרמה הפנימית שלך, ובדקו מלא מדדים ועשו קורלציות. אחד המדדים הכי מזקינים שיש זה היקף מותניים. שתיים, זה היה רמת הסוכר, או מה שנקרא A1C, רמת הסוכר בשלושת החודשים האחרונים שלך, ורמת השומנים בדם. אלה מדדים מזקינים מאוד. אם אדם רוצה לשמור על עצמו צעיר מבחינה ביולוגית, כרונולוגית אין לי מה לעשות, זה התעודת זהות שלי. אבל ביולוגית, זה כאילו כמה אתה צעיר, כמה המודל שלך נשמר, האוטו שמור, זה לשמור על המדדים האלה של היקף בטן, שומנים בדם, סוכרים בדם, יש עוד הורמונים אחרים, אבל הם ירדו ברמת החשיבות שלהם מהשלושה האלה.
פלוס מינוס, כמה אדם יכול לנו? אם אני רואה שלושה גברים או שלוש,
15 שנים.
זה נכון, כי גם אני משתמש במשפט הזה, זה נכון, כי זה מטורף. אישה בת 40, ולידה שלוש בת 40, ואחת היא בת 55, ואחת בת 25.
כן, כן.
זה נכון?
כן.
ומה זה, לפי הגילאים של האורגנים הפנימיים, כבד, לב וכאלה, או שיער?
יש היום מה שנקרא, יש היום שעון ביולוגי, שלוקח את ה-DNA שלך, ובודק את רמת המטילציה. המטילציה זה כאילו, אני אפרק לך את זה, כאילו כמה הוא החליד, כמה בלי יש שם. זה לא בדיוק ככה, זה אינטראקציות כימיות, שקורות על ה-DNA שלך. וככל שיש לך לייפסטייל דפוק יותר, שינה פחות, אלכוהול יותר, סיגריות יותר, סטרס יותר, רואים שם יותר חלודה נקרא לזה, יותר אינטראקציות כימיות על ה-DNA שלך, מטילציה זה נקרא. וזאת אומרת, ה-DNA שלך עכשיו הוא בין 75 או בין 45. ממש, יש שעון...
בריאות, כן. אגב, השורש של בריאות זה ברא. אנחנו בעצם הרגילים שלנו בוראים כל יום מחדש את כן, הבריאות, כן, או כן, את ההזדקנות, כן. את ה...
זה חינוך. אנחנו מחנכים אנשים אחרי התוכנית אימונים או התוכנית תזונה, הם מקבלים חינוך והם מבינים עוד פעם, ככל שאתה תלך לרב, תשמע יותר, תעקוב יותר...
מה משקע יותר? טוב, שאלה שהיא... זה לא באמת משנה, מה משפטת? גנים או הרגלים?
או, שהייתי סטודנט בבית ספר לרפואה, אני לא אשכח את זה. דיברו על זה ש80% זה גנטיקה, 20% זה מה תעשה עם הגוף שלך, זה הרגלי חיים שלך.
אני בעד, היום זה הפוך. זה לגנית, זה לא יכול להשפיע, מה אתה עושה?
עכשיו, מחקרים על תאומים זהים, שאחד היה נהג מסעית והשני טריאטלט, תראו אותם בגיל 50, ראו שזה כמעט לא אותם גנים, כאילו בהגדרה, בביצוע שלהם.
זה מדהים.
אז היום הפכו את זה. היום 80% זה לייפסטייל, חוקרים אומרים, חוקרים מהארוורד, מובילים בעולם בנושא של אייג'ינג, אומרים ש80% זה מה תעשה עם עצמך.
קודם נצא. זה מדהים. ומה מה, מה תורם יותר? למרות שזה סתם שאלה, כי צריך גם וגם, אבל מה משפיע יותר על ה-well-being שלנו, ספורט או תזונה?
יותר מיידית, ספורט, זאת אומרת, אם אתה תהיה פעיל יותר וחזק יותר, אתה יכול להיות בעודף משקל, אבל בריא הרבה יותר.
כי זה גם משפיע על הנפש.
משפיע על הנפש, ויש איזה מדדים של סוכר שיורד, ועוד מדדים אחרים שיכולים לעבוד. ולונג טרם, תזונה תשפיע עליך לונג טרם. תאכל שיט, אתה לא מיד תמות מזה, כן? אבל אתה תסתום את עצמך בטווח הארוך יותר ויותר.
כן, והמזונות משפיעים גם על... אתה באמת בטוח שכן, אבל יש משהו שונה שהוא ספציפי, נגיד, למוח או ללב, ששני הדברים הכי חשובים אולי בגוף.
כן, אתה יודע, היום אני שואל אותך, נגיד, אוקיי, מה נראה לך? בבדיקות הדם שלך הכי מסמן, אם אתה מתחיל להיסתם מבפנים, מה אתה מכיר בבדיקות דם שהוא משקף את הסתימות בכלי דם? ומה אתה דואג?
אחוזי שומן וכאלה.
בבדיקות הדם. שומנים בדם, כולסטרול, נכון? אתה בודק את זה?
כן.
LDL מכיר, כולסטרול רע.
אני לא בודק.
HDL. לבדוק חובה. אז רוב האנשים יגידו, טוב, ה-LDL שלי זה הכולסטרול הרע, גבוה, נמוך, אפשר לאכול ביצים, אסור לאכול ביצים, אבל תקשיב, יש מדדים שבינתיים הרופאים לא נותנים לך את זה חינם כזה ברמה הבסיסית, רק אם אתה מודע לזה, שהם הרבה יותר רגישים ומספרים אם האוכל שלך סותם אותך, אם אתה צריך להיזהר משומנים וכו', וזה נקרא APO-B. APO-B זה סוג של מרקר שנמצא לך בשומנים בדם, והוא, אם הוא גבוה מדי, חביבי, אתה נסתם. אז כדאי לבדוק את זה.
כן. אנחנו, אז עברנו בטירוף, הזמן, תגיד, איזה, זה הרי המון דברים, וזה באמת הרבה דברים, שאתה רואה את ההתמודדויות של האנשים, אתה עושה את זה הרבה שנים, אתה באמת, יש לך קילומטראז' מטורף, אתה רואה הרבה אנשים, אתה יכול לאפיין כאילו, אחד, מה בעצם הכי עוזר לאנשים? הכי יעזור להם לקבל שליטה על החיים שלהם, ולקחת את זה ולהצליח גם בקטע של הספורט, גם בקטע של התזונה.
לזקק להם מוטיבציה כל הזמן, מה הם רוצים להיות או מה הם לא רוצים להיות קדימה, אוקיי? זאת אומרת, מה אתם לא רוצים להיות עוד כמה שנים מעכשיו, ואז להבין, לבחור את הדרך. מה התוצאה שאתה רוצה להגיע? ולבחור את הדרך. ותשתמשו באנשי מקצוע שיובילו אתכם בתחום העסקי, בתחום הרוחני, לא משנה מה. זה חובה היום. יש הצפת מידע היסטרית, וכשאנשים בוחרים את הדרך ובוחרים את השותף שלהם שיוביל אותם לשם, הם יותר מוגנים. אנשים עושים להם רעב, הולכים לכל מיני כאלה כזה שומר. עודף המידע לוקח אותנו למקומות לא טובים. זה גם עניין ומיומנות לברור מידע, עיקר ותפל. אתה יודע, כל מיני דברים, אתה שומע, הכל רץ לך, אתה לא יודע מה לבחור, איזה דיאטה, עם קואוצ'ינג, לא קואוצ'ינג, פסיכולוג. אבל בגלל זה כדאי תמיד להיות בסוג של ליווי כזה שיסננו לך, ולפחות לבדוק כל הזמן מדדים שיכולים להתריע. אם אתה לא רוצה עזרה, לא משנה מה, לפחות תעשה בדיקות. תראה מה אתה, שאתה בסדר, שאתה בנורמה, שאתה לא מפתח כל מיני דברים שאין לך מושג אם הם טובים או לא, אבל אתה לפחות לא בנורמה, ואתה גם לא לוקח עזרה. אחד הדברים הכי גרועים שיש. אוקיי? אז אני אומר, תהיה בסוג של מסגרת, תהיה בקבוצה, תהיה עם חבר שמתאמן, ואתה יודע, אומרים שאנחנו ממוצע של 5 אנשים הקרובים אלינו, עסקית, כלכלה, הכל.
משפט של ג'ים רון, כן.
גם בעניין הבריאותי והתזונתי. אדם שמתחיל תהליך לבד, שינוי תזונתי, וכל הבית שלו דופק, כל היום אוכל מושחת, והוא מנסה לאכול בריא, כמה זמן הוא יחזיק בזה?
והפוך, דרך אגב, זה כמו, צריך אחד מנקודות ההשראה הגדולות שלי היו, שכשהתחלתי להתעסק עם האיש ברזל, הייתי באזור גיל 40 שלי, 40, 41, והתחלתי להתאמן עם אנשים, שהם היו, בוא נראה, שם אנשים ל-52, בגיל 40-52 נראה לי בן 100, והם נראו יפה, עם שרירי חזה ורגליים, והם רחבו והם רצו, זה מה שנתן לי השראה, אמר לי, בוא נראה, אפשר להיראות ככה, ובאמת, ככל שהתחלתי להשקיע יותר, גם בספורט וגם בתזונה, יש לי תמונות מהתחרויות של האיש ברזל, אני לא אמדתי שאני נראה ככה, בגיל 25, לא נראיתי כמו שנראיתי בגיל 43, כי הגוף שלנו, וזה כולם צריכים, הגוף שלנו, אנחנו נותנים לו טיפה יחס, באמת, טיפה, הגוף, הנשמה, הוא מחזיר. זה, אני, יש דברים שלא דיברנו עליהם בהתחלה, אבל אתה הבלעת את זה תוך כדי. יש משפט של ויטגנשטיין. ויטגנשטיין זה פילוסוף אוסטרי, והוא אמר שהגוף שלנו הוא המראה של הנשמה. אתה אמרת את זה, שאפשר לראות לפי הגוף.
המחקר הראה, כן. נכון.
זה הוא אמר לפני, הרבה לפני שהיה מחקרים על תזונה, באמת, הגוף הוא מראה של הנשמה, ואני אגיד עוד משהו גם, זה לא עניין של הפולחן של הגוף וכל זה, חברים, יש לנו נשמה, הנשמה שלנו גרה בתוך הגוף, זה המקדש של הנשמה, זה הגוף, וצריך לתת לו את היחס המתאים. אתה יודע, רוב הפעמים זה בא משני דברים. הרי עד שאין מודעות, אין שינוי. אני רואה את זה, כל בוגרי קוד המנצח, כל אלה שבוגרים את הסדנאות שלנו, את הנבחרות שלנו, כולם עושים ספורט. אתה יודע, 95% עושים ספורט.
כן.
כי ברגע שיש מודעות, שמה, אתה לא יודע מה שאתה לא יודע, עד שאתה יודע. זאת תודעה צרה, זאת תודעה רחבה. שמה, יש כל כך הרבה דברים שאני בטוח, ובגלל זה התחום הזה הוא כל כך חשוב. ככל שאתה תגיע ליותר אנשים, ככל שאנחנו מגיעים ליותר אנשים, מרחיבים את המודעות שלהם, למה יכול להיות. אז אתה יודע, זה אפילו נראה לפעמים מטורף ש... נגיד, אתה, כשאתה מדבר על זה, רואים את הלהט. אני, כשאני מדבר עם אנשים בסדנאות להצלחה, אני אומר, אחד הדברים, אני אומר להם, ביום הראשון, תגידו, זה לא נראה לך מטורף שיש לי יותר מוטיבציה שחלק פה יצליחו, מאשר להם יש מוטיבציה שהם יצליחו. עכשיו, כשכל אחד, אתה מדבר על זה, יש לך להט בזה, אתה יודע, כי אתה מבין את המשמעות של זה. וזה חלק מהעניין. הדבר הראשון בשביל שינוי זה מודעות ולחולל מוטיבציה. ואמרת פה, חזרת על זה הרבה, אני רוצה לזקק רגע לכל מי שרואה אותנו. המטרה היא לא להוריד משקל, זה לא להגיע לבר מצווה, זה לתמונה, זה הרסני. ואפילו שאלתי אותך, תגיד כדי תכף כמה זה הרסני, לעלות ולרדת מאות קילוגרם, זה גם לא המטרה. המטרה היא להגיע לאורח חיים שהוא טוב, שאנחנו גאים בעצמנו, שכל הנוירוטרנסמיטורים, שאולי תסביר במילה מה זה, זה מוליכים עצביים שגם גורמים לאושר. אז אולי תן על זה שתי מילים, אחד, למה רוב הדיאטות נכשלות? אני חושב שזה בגלל הצבת מטרה לא נכונה בכלל, כמו להוריד איזה. שתיים, מה הנזק של הדבר הזה וזה. ושלוש, אולי כמה מילים על המוליכים העצביים האלה, כי הם אלה שבסוף גם מייצרים את העושר.
אז קודם כל, באמת, הדיאטות שהן לא מותאמות אישית, הן נכשלות הרבה יותר מהר. הצבת יעדים זה אחד הדברים המשמעותיים שם. אין פה עניין של חינוך ושינוי במטרות הארוכות, וכשאדם מגיע אנחנו בונים איתו מטרות קצרות ומטרות ארוכות. המטרות הקצרות, אתה רוצה לרדת במשקל, אתה רוצה לרדת את הכולסטרול, הכל סבבה, אבל אתה חייב להבין למה אתה עושה את זה. אם אתה עושה את זה בשביל לחיות בריא בעוד כמה שנים מעכשיו, אז בוא תבין, אתה גם צריך לשפר את השינה שלך, אתה צריך לדעת כמה לשתות, אתה צריך לעשות את זה בצורה שהיא פרקטית, אתה צריך לעצור את הנשנוש אם זה מה שתוקע לך, או לאכול שעה יותר מוקדם בלילה, כאילו להביא אותו להתנהגויות שהפכו להיות התרבות שלו לכל החיים. שינית לו את התרבות, שינית לו את המשקל והתוצאות לכל החיים. לא שינית התרבות, נתת לו דיאטה. זה נכשל. זה מה שאנחנו יודעים. עכשיו, שינוי במשקל, אנשים שהיו למטה והיו למעלה וירדו 100 קילו בחיים שלהם, המחקר מראה שמבחינה פיזיולוגית זה עדיין יותר טוב מאשר לא לרדת בכלל, כי היה להם תקופות חיים שהם היו מוגנים, מאשר כל הזמן בסיכון, זה חלק. אבל מבחינה נפשית הם מצטלקים, כי הם כמה פעמים קיבלו, זכו בפייס והפסידו. זכו בפייס והפסידו, לא ניהלו נכון את מה שהיה להם. אתה מבין? אז הם מצטלקים רגשית, נפשית, ואז מאמינים בעצמם פחות ופחות עם השנים. וזה מאוד חשוב. אני לא רוצה לעזור לאנשים, אתה יודע, לרשום עוד כישלון בניסיון שלהם. ממש ממש חשוב.
זה דרך אגב משהו שהוא עוד הרבה יותר חשוב מהזה, זה כבר עניין של הדימוי העצמי. איך אוסף המחשבות והרגשות שלי לגבי עצמי, האם אני רציני, האם אני יש לי משמעת, האם אני אומר ועושה, שזה כבר דברים שהם משמשים אותנו לכל דבר, לא רק לתזונה וספורט, ואגב, תזונה וספורט, זה אחלה מקפצה להשיג את ההצלחות, הצלחות קטנות והצלחה גדלה, כדי באמת לשפר את הדימוי עצמי ולהרגיש טוב, הנה אני אומר ואני עושה ואני מסוגל ואני משתנה, ורואים שינוי, זה התחומים, גם ספורט אגב וגם תזונה, אני ראיתי את זה כל כך הרבה בחיים, ראיתי את זה על עצמי, ראיתי את זה על אנשים אחרים. איזה שינוי אפשר לעשות, באמת מקצה לקצה, והכי חשוב שזה לא אחד פעמי. כי once אתה,
נכון.
נגיד, אצלי זה היה גם איש ברזל, אז אחרי איש ברזל אתה לא יכול לחזור אחורה. אתה לא יכול עכשיו, אתה לא יכול, once אתה עושה ספורט באמת באופן רציני, ואתה גם מתחיל לתת לגוף שלך את התזונה והוא מתחיל להגיב, זה שינוי תודעה. אתה לא, השינוי, אתה לא יכול,
מה שאתה מגלה באותו זמן,
זה הצורה שבה אתה רואה את עצמך, אתה לא יכול יותר.
הזהות השתנתה.
אני עד שאני אמות, אני אעשה ספורט. אי אפשר אחרת.
נכון, אבל ככל שתזין את עצמך בחשיבות של זה יותר ותתחבר להרגשה, לא בא לי כל בוקר להתאמן, אבל אני אתאמן כל בוקר, אוקיי? כי אני יודע איך אני ארגיש אחרי, אז יאללה, קום, תעשה, אוקיי? אני בקלות יכול להמשיך לישון עוד קצת, תמיד. אבל...
וזה גם הסביבה, עם כל החברים שלך מתאמן.
כן, זה גם, אבל עוד פעם, אני מדבר על זה וכאילו אין לי ברירה, אבל אתה יודע, עד גיל 38 לא הצלחתי לרוץ 2 קילומטר. אני התחלתי רק אחרי זה את הריצות, ועשיתי מרתון תוך שנה ומשהו עם ניב הראל, שנינו ככה לקחנו את עצמנו ליאללה בוא, הוא רצה להסיק לעשן, ואני אמרתי יאללה בוא, היינו ב-Honest Place, אז בוא נעשה, היינו עושים כוח, היינו עושים דברים אחרים, אבל לא התחבר לי טוב. אבל אז, עד שהחלטתי, למה אני לא מתמיד? אז הייתי במשקל שהוא יותר כבד בשביל הרוץ, היה לי עניינים בברכיים, כל מיני כאלה, הכנסתי את זה לימים קבועים, שעות קבועות, בניתי את הטמפלט, איך שזה יקרה, ועד היום, טפו-טפו, זה אותם ימים, אותן שעות שאני רץ, אוקיי? לא אותם מרחקים, אבל עושה את זה. זה חלק בלתי נפרד ממני, כי היום אני מבין איך אני מרגיש אחרי שאני עושה את זה, ואיך אני מרגיש ביום שאני לא עושה את זה. אז זה כבר מעבר למשקל, אני לא יעלה במשקל אם אני לא ירוץ יומיים.
זה כבר נהיה, אתה אמרת, זה חלק מהזהות שלנו בעצם. מה אנחנו מספרים לעצמנו על עצמנו? אני בגיל צעיר, הייתי מעשן. הייתי אומר לעצמי, יש אנשים שמעשנים, יש כאלה שלא, אני מעשן. הייתי מעשן, הייתי שותה, זה אי אפשר להאמין, פחיות קולה. הייתי בספינה, ובספינה לא היה מים, הייתי שותה פחיות קולה. עכשיו, אתה לא יודע, כי אתה לא מודע. אני יכול עכשיו לשתות פחית קולה. יכול לכם לעשן. כאילו זה...
מה שלמדנו על זה בשנים האחרות.
שמע, שון, היה כיף מטורף. אתה יודע, אני...
Always a pleasure.
אני יכול לדבר איתך כל כך הרבה. שני הדברים הכי חשובים, מסר לאומה.
להקשיב לגוף. לגוף. לא רק לראש. הראש רוצה הרבה דחפים, יש הרבה גירויים. אנחנו עושים דברים לא מהצרכים של הגוף. אחד, לאכול כשאתם רעבים, עדיף שלא יהיה בלילה, ולקדש את שעות השינה. שני הדברים האלה ייקחו אתכם למקום של שליטה הרבה יותר טובה, והתוצאות יגיעו.
מדהים. שמע, שון, היה מדהים. אני נהניתי, אני למדתי כרגיל. כשאני נפגש איתך, אני פריק של מחקרים, וזה תמיד אני חוקר אותך. וממש היה כיף. באמת, היה כיף. אני חושב שזה היה מעולה. אלופים, תודה רבה. אני נהניתי, למדתי מלא דברים. אני מקווה שגם אתם, הכי חשוב, תיישמו, תיישמו. אל תהיו אגואיסטים, שלחו לכל החברים שלכם שיעשו גם. מי שיעשה את עשירית ממה ששון אמר, יהיה לו חיים שמחים, בריאים, דימוי עצמי שמח, גוף של ספורט. אני מזמין אתכם לכתוב לי באינסטגרם, בפייסבוק, פה בפלטפורמה הזאת, מה יישמתם משם, מה הטיפים הגדולים שלכם. תהיו אנשים טובים, תחיו בעוצמה.